אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
הקרב על תיק האוצר מתחמם, פוליטיקאים רבים חושקים בתיק, למרות שהם תמיד יוצאים ממנו חבולים. האם נתניהו ימנה איש אמון, או שהוא ידאג להשאיר לעצמו את מרכז הכוח, אגף התקציבים? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. בורסת האימורים לגבי תיק האוצר תוססת. נתניהו מתלבט האם להשאירו בליכוד, הרי עם כל כך הרבה הבטחות בחירות הוא יתקשה ליישמם אם לא ישלוט במשרד. מצד שני יש לו התחייבויות לשותפות הקואליציוניות. גם שם היו רוצים להחזיק בתיק רב העוצמה הזה. המשמעות מבחינת נתניהו היא ויתור על השליטה, והוא יכול לעשות זאת רק אם הוא ידאג למנות איש אמון או להשאיר אצלו סמכויות חשובות. גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, תכניס אותנו לקרב על האוצר. מי במשחק?
בעצם יש שישה מועמדים, כל יום הכותרות בעיתונים מבשרות על מועמד אחר. לדעתי גם מר נתניהו עצמו עדיין לא יודע מי יהיה שר האוצר.
אני כמובן אשמח לשרת בתפקיד הכלכלי המשמעותי ביותר, שזה שר האוצר. אני חושב באמת שאנחנו הולכים לתקופה כלכלית מאתגרת מאוד, שעדיין היא לא באה.
בתוך הליכוד יש שלושה אנשים שנאבקים, הסיכויים הגדולים ביותר הם של חבר הכנסת אלי כהן, שהוא שלישי ברשימת הליכוד, ופרט לכך יש לנו את ניר ברקת ואת ישראל כץ, שהיה בעבר כבר שר האוצר. ניר ברקת הובטח לו עתיק בעבר, וכידוע בסוף כץ קיבל אותו. מחוץ לליכוד יש לנו עוד שלושה מועמדים, ראשי המפלגות בעצם האחרות, הרב גולדקנופ מיהדות התורה, שמאוד מעוניין בנושא הכספי, ועדת כספים, משרד האוצר, לא ברור עוד מה יקרה. הוא אמר בשבוע שעבר בראיון ברדיו, תיק האוצר מגיע לנו, אלה היו המילים שלו. פרט לכך, יש לנו את אריה דרי, שמוזכר עכשיו כמועמד מועדף על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ויש לנו את מר סמוטריץ', שהוא רוצה את התיק הזה, אבל נראה שנתניהו לא כל כך רוצה לתת לו אותו, ועדיין בגלל החוזק של המפלגה, 14 מנדטים שיש למפלגה שבראשה עומד סמוטריץ', יכול להיות שהוא יאלץ לתת לו את התיק. הייתי אומר שפרט לתיק הביטחון, שהוא באמת תיק חשוב מאוד וחשוב מי יש שם, תיק האוצר הוא החשוב ביותר.
אז מדובר בתיק חשוב מצד אחד, מצד שני הוא תיק שלרוב לא יוצא ממנו טוב, אז למה הוא כל כך נחשק?
אני פרסמתי כתבה עם פירוט איך כולם לא יצאו טוב משם, ממש אחד אחד כמעט, לא יצאו טוב. יש כאלה שסיימו את הקריירה, יש כאלה שסיימו בכלא, שניים אגב, גם הירזון וגם אולמרט, יש כאלה שאפו משם אחרי כמה חודשים או אחרי שנה, בין היתר דן מרידור ויגאל כהן אורגד ואחרים. תיק כפוי טובה, כי הוא תיק מאוד קשה, הוא תיק שמחייב גזרות, זה לא תיק שבו בונים כבישים, נגיד בתחבורה, ואז ישראל כץ יכול להיות מבסוט שכולם אומרים, וואי איזה צומת יפה, איזה כביש יפה, או איזה קו רכבת יפה. כאן כמעט מדובר רק בגזרות, או בכל מיני מהלכים מעוררי מחלוקת, שנותנים כסף לאלה ולא נותנים לאלה, אבל מצד שני זה כוח עצום, אין שקל במדינה, שקל אחד שלא עובר דרך האוצר, גם תיקון הביוב בראש העין בסופו של דבר עובר דרך משרד האוצר, זה המשרד החזק ביותר, ולהיות שם השר, זה כוח. אגב, יש שלושה שרי אוצר שהפכו להיות ראשי ממשלה, בין היתר ראש הממשלה הנוכחי, עדיין יאיר לפיד.
אלו דברים, אלו מהפכות גדולות, לטובת צעירים ישראלים, לטובת מעמד הביניים הישראלי, ש-65 שנה אף אחד אפילו לא טרח לנסות לקדם אותם. גם מעם אפס יעבור, וגם ברית הזוגיות תעבור,
היה שר אוצר, ואגב גם הוא פותר משם, ומר בנימין נתניהו, כולם היו שרי אוצר, ובכל זאת נהיו ראשי ממשלה, כמובן לוי אשכול, שהיה שר אוצר במשך תקופה ארוכה.
דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. ועוד מעט נגיע ל-60 קילו שיושבים על הגב של 40 קילו. אז מה קורה במצב כזה? הרזה צריך לסחוב את השמן, בשלב מסוים הוא לא יכול. אנחנו מתכוונים להפחית, לייעל ולצמצם את הסקטור הציבורי.
אנחנו יודעים שנתניהו מבין בכלכלה, ונחשב לאחד משרי האוצר היותר מוצלחים שהיו לנו, לכן הוא תמיד רוצה שליטה גדולה יותר, למעשה להיות תמיד שר על מעל שר האוצר?
ממש כך, ראינו את זה אצל ישראל כץ, הרי כל שר אוצר הגיוני היה מגיש תקציב בחוק הסדרים, בנימין נתניהו אסר על ישראל כץ, ולכן הכשיל אותו בעצם להעביר את התקציב. התקציב לא עבר אצלו, ולכן הממשלה התפרקה, ובני גנץ לא נהיה ראש ממשלה, וכל זה קורה כאשר בנימין נתניהו בעצם תמיד, כשהוא היה ראש הממשלה, שלט במשרד האוצר, אולי למעט תקופה קצרה אצל משה כחלון, שהיה במרכאות הילד הרע.
החלטנו להוריד להם גם את המכסים לאפס. ברוב מוצרי הצריכה המכסים יורדים לאפס, והרפורמה הזאת תסייע ל-500 אלף בעלי עסקים קטנים ובינוניים, ותוזיל את המחירים עבור הצרכנים.
הוא לא כל כך נשמע לו, 4 פעמים הוא כינס מסיבות עיתונאים והמציא כל מיני רפורמות, כשבנימין נתניהו היה בחול, זאת אומרת, הוא בעצם צפצף עליו במרכאות, ואנחנו רואים איפה כחלון היום ואיפה נתניהו היום. אז כן, בנימין נתניהו הוא בעצם תמיד, כשהוא ראש הממשלה, שר אוצר העל.
הרי נתניהו היה מעדיף לא לתת את תיק האוצר לסמוטריץ'. היה ולא תהיה לו ברירה. יש לו פתרון יצירתי להשאיר אצלו את הכוח?
אחד הפתרונות הוא להוציא את אגף התקציבים מתוך משרד האוצר, להביא אותו למשרד ראש ממשלה. נתתי את הדוגמה של אחד מראשי האוצר שאמר, זה כמו לקנות מנת פלאפל, אבל בלי הכדורים, אז אין פלאפל. משרד האוצר בלי אגף התקציבים הופך להיות רמת החשיבות שלו בערך, ואני לא רוצה לזלזל באף משרד, אבל המשרד לאיכות הסביבה או המשרד לפיתוח אזורי. אגף התקציבים זה הלב הפועם של המשרד, הוא מאשר את כל הרפורמות, הוא ממציא את הרפורמות, והוא אחראי על החקיקה. החשב הכללי למשל מעביר את הכספים, הוא לא אחראי להחלטות. ההחלטות מתקבלות בעיקר, כמובן בלשכת השר, אבל מכינים אותם אצל אגף התקציבים. מי מכין עכשיו את התקציב הבא ואת חוק ההסדרים הבא? והתחילו כבר להכין כדי להציג לשר החדש. אגף התקציבים, אם הוציאים אותו מהאוצר, הוציאו את הלב הפועם של משרד האוצר מתוכו, והמשרד איבד בעצם את חשיבותו.
אני לא חושב שזה יקרה פה. זה לא פסול בעיקרון, בארצות הברית, ראש אגף תקציבים כפוף ישירות לנשיא, שבמקרה הזה זה ראש הממשלה, אבל זה דורש מערכת שינויים הרבה יותר מורכבת מזה.
אורי יוגב, מי שהיה ממונה על התקציבים באוצר וכיום יושב ראש קרן אלומה, דווקא לא חושב שזאת מנת פלאפל בלי כדורים. בעיניו הוצאת אגף התקציבים והצוותו מתחת לראש הממשלה היא לא פתרון פסול.
יש גם את החשב הכללי, יש את הממונה על השכר, אם אגף תקציבים לא נמצא באוצר, אז כל הדינמיקות בין הגופים האלה שיכולים גם לשתק אחד את השני, היא בעייתית. זה שינוי מאוד משמעותי בצורת הניהול של הכלכלה. אבל שר אוצר, שרשויות המיסים אצלו, והחשב הכללי אצלו, והממונה על שוק ההון אצלו, תפקיד עצום ורב גם עם אגף התקציבים לא שם, אבל גם אגף התקציבים, גם אם הוא יהיה במשרד ראש הממשלה, לא יוכל בלי שר האוצר לבצע את התקציב ולנהל את המהלכים, אז זה לא קיצוני, אבל זה גם לא יקרה.
אז בוא ברשותך ננסה להבין מה מקור הכוח של אגף התקציבים והמשקל שלו מול שר האוצר מנקודת מבטך, כמי שהיה שם.
אגף התקציבים היא היחידה הממשלתית שגם מכינה את תקציב המדינה, אבל גם מובילה את כל המהלכים הכלכליים הגדולים שהם שינויים מבניים, שהם גדול לכל מיני רפורמות של פנסיה, גיל פרישה, מטרו, מכל הסוגים והמינים. כל הדברים האלה בסופו של דבר מתרכזים באגף תקציבים, והם גם הגוף ששם את ההוצאות האלה על שולחן שר האוצר, ואחר כך על שולחן ראש הממשלה והממשלה. בגדול זו היחידה המקצועית שהיא הכלי המרכזי גם של שר להביא מדיניות, אבל צריכים שהיחידה המקצועית הזו תהפוך את התוכנית הכלילית של השר לתוכנית מפורטת, תנהל את כל תהליך העברה בגופי הממשלה ובכנסת, ולכן זה לא מאוד פשוט לשר לבוא עם מדיניות שמאוד מאוד לא מתאימה או לא מוסכמת על ידי כלכלני האגף, ולהשיג מהם תמיכה מלאה עם כל הלב שנדרשת על מנת שהדברים באמת יעברו ויעברו טוב.
את הביקורת הקשה על הפקידות המקצועית אי אפשר לפספס. היא מגיעה מגורמים רבים, מארגוני עובדים ועד משרדי הממשלה. בעבר נהגו להדביק להם את הכינוי נערי האוצר כדי להדגיש את חוסר ניסיונם מול הכוח הרב שלהם. לא מעט שרים דיברו על הכוח המוגזם שהם מחזיקים בידם. אורי יוגב לא מתרגש מהאמירות הללו.
אז יש כאלה שיגידו שיש כוח גדול מדי, ואחרים יגידו שהכוח הוא קטן מדי, אבל כוח כלשהו בהגדרה יש. כל שר לא יודע, גם אם היה לו כל היכולת המקצועית בעולם, לא יודע לנהל את כל התהליך בעצמו, ולכן צריך פקידות מקצועית. אז כן, בהגדרה יש כוח, אגב, לא רק לאגף תקשיבים, בפקידות בכלל, אבל למרות הרעש התקשורתי הגדול, יש כוח עצום גם לפוליטיקאים עצמם. אגף התקשיבים לא יכול להעביר שום מהלך, אלא באישור שר האוצר. כל מהלך. שר האוצר כן יכול להעביר מהלכים מסוימים גם בהתנגדות של אגף התקשיבים. הפוליטיקה היא חזקה, בניגוד לרעשים הגדולים שרואים בתקשורת של המשילות, ולא נותנים לנו לקדם וכדומה. עדיין, אני אומר לכם, הכוח של שרים, בעיקר שרים שיודעים לבצע את העבודה שלהם, הוא מאוד מאוד משמעותי.
המתח המובנה בין פקידות האוצר גורם לא פעם לחיפופי ידיים. פעם הפקידות מסרבת לאשר החלטות אשר עלולות לסכן את העמידה ביעדי התקציב, אבל לא פעם גם שר האוצר כופה את מדיניותו על בחירי אגף התקציבים, שנאלצים לעזוב את טבלאות האקסל ולהישמע לדרישה של נבחרי הציבור.
יש מתח כזה ויש גם דילים. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאתה כראש אגף תקציבים רוצה לקדם כל מיני דברים חשובים לעם, ואתה לא יכול בלי שר האוצר, ואז עובדים ביחד. אני אתן לך דוגמה בולטת, שהגעתי להיות ראש אגף תקציבים, היה משבר כלכלי ענק, שר האוצר היה סילבן שלום, ולסילבן היה מאוד מאוד חשוב לעשות מהלך פומבי שפוגע בשירים נקרא לזה, ובמידה רבה עמד על זה שנבטל את התקרות של ביטוח לאומי, שזה הגדלת המיסוי השולי באופן דרמטי. מאוד התנגדנו לזה מבחינה מקצועית, ובכל זאת עשינו את זה.
אורי יוגב, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך.
הכינויים שהודבקו לפקידי האוצר וגם העצות של פרשננו גד ליאור ושר האוצר לשעבר מאיר שטרית למי שיקח על עצמו את התפקיד הקשה אך העוצמתי של שר האוצר. הפסקה קצרה ומיד חוזרים עם הכותרת.
וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. וויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
את המתח בין פקידות האוצר לפוליטיקאים צריך לבחון גם מהצד השני, מהצד של מי שנבחר ליישם מדיניות, ולבסוף פוגש את האין לי של הדרג המקצועי. מאיר שטרית כיהן פעמיים כשר אוצר בשתי ממשלות.
מה קורה בתקציבים של המשרדים השונים? אני, כדי למנוע ממני מצב כזה בזמן שהייתי שר אוצר, שים על השולחן שלי מחשב שלוחה של החשב הכלי, וראיתי כל יום, כל סעיף תקציב פרט, אבל רוב השרים לא שם. ולכן השר האוצר נשמח, ממליצים לו אגף תקציבים. הוא לא בקיא בפרטים, הוא הולך לאיבוד. עכשיו, הם אנשים טובים, אני חושב שמחינתם כאילו החבר'ה הצעירים האלה באוצר, הם רוצים לשמור. הם מסתכלים, אמרתי להם פעם, שאתם מסתכלים על הכל דרך החור של הגרוש, ואני לא מסכים אתכם. הוא יכול לכפות את דעתו על אגף תקציבים, אגף תקציבים לא יכול להגיד לו, שר האוצר יכול לתת להם הוראה חד משמעית והם חייבים לעשות. אבל הוא צריך להיות עם מספיק ידע ויכולת לממש את מה שהוא אומר, כי אחרת יכולים להגיד לו, אנחנו מתפטרים, הולכים הביתה, כפי שראינו, קרה בתקופה של קץ. מצוינת, אבל אסור להסתכל על הכל דרך החור של הגרוש, ואני אתן לך דוגמה. אני מאוד מאוד תמכתי בהקמת רכבת לאילת, כשהייתי במשרד האוצר אחד עם נתניהו, ניסינו לקדם את הפרויקט של לעשות רכבת לאילת. נתניהו חשב שזה יהיה מסלול עוקף של תעלת סואץ, אבל אני תמכתי בכלל מסיבה אחרת, גם אמרתי לו את זה. זה השקעה של 3-4 מיליארד שקל, ואמרתי שלעתי, הדבר הגדול ביותר של זה, זה לא העניין של תעלת סואץ, אני לא מאמין בתהליך.
איך זה שכולם חושקים בתפקיד של כל כך הרבה פוליטיקאים יוצאים ממנו חבוטים?
לאוצר יש כוח הרבה יותר גדול ממשרד המשפטים לגבי השפעה ישירה על כל משרד, כי האוצר קובע את התקציב של המשרד, ולא רק זאת, אלא בשיטה התקציבית במדינת ישראל, השליטה כולה בידי אגף תקציבים. מדוע? כי אחרי שכבר אושר תקציב המדינה, נגיד שאני שר במשרד X, ואני רוצה שבסעיף מסוים, יש לי, אני רואה שנותר לי חומר לא מנוצל, ואני רוצה לנצל אותו לסעיף אחר שהוא חשוב לי. אני לא יכול לעשות את זה, אלא באישור אגף תקציבים. זאת אומרת, המשרד צריך לפנות לאגף תקציבים, אגף תקציבים צריך להגיש בקשה לוועדת הכספים לאשר את העברה, ורק אז אפשר להעביר מסעיף לסעיף. דבר אגב שלא מקובל בעולם. זה נועד ליצור שליטה טוטלית של אגף תקציבים במשרדי הממשלה.
לך כשר היו עימותים עם אגף התקציבים? היה לך קשה איתם?
אני אומר לצערי, אני הגדרתי כשהייתי שר אוצר, שיש איזו חבורת חסמבה, חבורת סוד מוחלט בהחלט. רוב השרים אין להם מושג ירוק, מה קורה בתקציבים של המשרדים השונים. אני, כדי למנוע ממני מצב כזה, בזמן שהייתי שר אוצר, אני דאגתי לשים על השולחן שלי מחשב, שהוא שלוחה של החשב הכלי, וראיתי כל יום, כל סעיף תקציבי, מה קורה בו, כמה יצא, כמה נכנס, כל פרט. אבל רוב השרים לא שם. ולכן השר האוצר נסמך על מה שממליצים לו, אגף תקציבי. אם הוא לא בקיא בפרטים, הוא הולך ליבוד. עכשיו, הם אנשים טובים, אני חושב שמבחינתם, כאילו החבר'ה הצעירים האלה באוצר, הם רוצים לשמור כאילו על התקציב, לשמור על המדינה. אבל הם לא צודקים כל הזמן. הם מסתכלים, אמרתי להם פעם, שאתם מסתכלים על הכל דרך החור של הגרוש, ואני לא מסכים אתכם. פה שר האוצר נדרש להבין מה הוא עושה, והוא יכול לכפות את דעתו על אגף תקציבים. אגף תקציבים לא יכול להגיד לו, אני לא עושה. שר האוצר יכול לתת להם הוראה חד משמעית, והם חייבים לעשות. אבל הוא צריך להיות עם מספיק ידע ויכולת לממש את מה שהוא אומר, כי אחרת יכולים להגיד לו, אנחנו מתפטרים, הולכים הביתה, כפי שראינו, קרה בתקופה של כץ.
אני עבדתי כאן עם כל העובדים המקצועיים, בהתחלה גם עם ירידור, עד שהוא הפנה עורף לשליחותו והלך לפוליטיקה. פוליטיקאי במסווה של פקיד, חבל לדבר עליו, הוא כבר לא קיים. יש אווירה חדשה במשרד האוצר, אווירה של עבודה, עבודה נמרצת.
אגף תקציבים הוא אגף חיוני, הוא חשוב, הוא עושה עבודה מצוינת, אבל אסור להסתכל על הכל דרך החור של הגרוש, ואני אתן לך דוגמה. אני מאוד מאוד תמכתי בהקמת רכבת לאילת, כשהייתי במשרד האוצר אחד עם נתניהו, ניסינו לקדם את הפרויקט של לעשות רכבת לאילת. נתניהו חשב שזה יהיה מסלול עוקף של תעלת סואץ. אבל אני תמכתי בכלל מסיבה אחרת, גם אמרתי לו את זה. זה השקעה של 3-4 מיליארד שקל, אבל אמרתי שלדעתי, הדבר הגדול ביותר של זה, זה לא העניין של תעלת סואץ. אני חושב שצריך לקצר את הדרך לאילת, לעשות רכבת מהירה. זה ישנה את כל המאזן של ישראל בנגב, יגרום לכך שלאורך פסי הרכבת האלה יקומו יישובים חדשים, אפשר לפתח את הנגב. והצד הכלכלי, האוצר אמר לא יכול להיות, זה לא עומד בדיוק, הם אמרו, יאללה, עושה break even. אמרתי, חברים, הנה דוגמה שאתם מסתכלים על כל דרך החור של הגרוש. עם כל הכבוד לכם, ברגע שתהיה מסילת רכבת לאילת, כל הקרקעות סביב מסילת הרכבת, שכולן שייכות למדינה, הערך שלהם יעלה במאות מיליארדים. לכן השקעה היא שולית לעומת התועלת בעתיד. אתם לא מבינים את זה? אז ברור שמיבוכים.
היה ותיק האוצר יוצא ללא אגף התקציבים. מה העצה שלך? היית אומר למי שמועמד לתיק הזה, לקחת או לא לקחת?
תארי לך שיכנס אחד כמו סמוטריץ' לאוצר נגיד. הוא מתחר יחיד להתחלק כספים לפי ראות עיניו לכל מיני גופים כתובות. זה קטסטרופה יכול להיות. לכן ביבי נשקל, לכן השאלה מי שר האוצר. אם שר האוצר אדם סובריני, יודע לעבוד, עובד נכון, נגיד מישהו בעל יכולת ששם ראש הממשלה סומך עליו, אין סיבה להעביר את אגף תקציבים, זה טעות. אבל אם מישהו שלא סומך עליו, לדעתי שראש הממשלה סיבה טובה להגיד, אני לא משאיר את אגף תקציבים אצלך, הוא צריך להסכים, כמובן, אם הוא לא הסכים, אז זה לא יעבוד, אבל הוא צריך להסכים, אם לא תהיה לו ברירה, להגיד, אני אהיה שר אוצר, אבל אגף תקציבים אני לא אשלוט, הוא יהיה שר אוצר מאוד מוחלש כמובן.
מאיר שטרית, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה שרון, יום טוב, מקווה לטוב.
כמו ששמענו מאור יוגב וממאיר שטרית, השרים לא פעם מנצחים בחיפופי הידיים ומצליחים לאלץ את אגף התקציבים לגייס תקציב למדיניות שלהם. גד ליאור חושב שגם מצב כזה יכול להיות מצב מסוכן. כי בכל זאת אתם זוכרים, המשל על החתול והשמנת.
צריך להבין דבר אחד שאמר לי פעם ראש אגף תקציבים. השרים פה מתחלפים כל שנה, כל שנתיים, כל שלוש שר אחר. אנחנו פה כל הזמן, אנחנו שומרים על הקופה, ואנחנו יודעים מה קורה במשק, ויש פה אנשים שעובדים פה 20-30 שנה, ומכירים הרבה יותר טוב מהשר, והמציאו פה רפורמות 10-15 שנה, שלא עברו בכנסת, ואנחנו חושבים שהרפורמות האלה הן נכונות, לכן אנחנו חוזרים כל פעם על אותן רפורמות, ובסוף מאשרים אותן, כי זה לטובת המשק, אנחנו יודעים מה לטובת המשק, זה לא שהכוח שלנו הוא בלתי מוגבל, משום שבכל זאת, בסוף השר יכול להגיד לנו, לא, את זה אני לא רוצה. עובדה ש-15 שנה אין חינוך חינם מגיל 0 עד 3, כי שרי האוצר בעצם מנעו את זה, כי הבינו שמדובר בעלות של 20 מיליארד שקל שאין אותה. אגף התקציבים, אגב, מזהיר ואומר, אין לנו כסף לזה, זה לא שהוא נגד, הרי גם לאנשי אגף התקציבים יש ילדים קטנים, פשוט כרגע אין את ה-20 מיליארד האלה, צריך למצוא אותם.
לסיכום, גד ליאור, מהם האתגרים שהממשלה החדשה ובעיקר האוצר יצטרך להתמודד איתם, אולי יצא קטנה ממך.
קודם כל להעביר תקציב וחוק הסדרים, אנחנו שוב פותחים בפעם השביעית בעשור האחרון שנה בלי תקציב, זה בלתי אפשרי, אני לא רואה איזו שמדינה בעולם, לא פורטוגל, לא יוון, לא ספרד, לא גרמניה, לא הולנד, לא קוריאה, אף מדינה לא פותחת שנה בלי תקציב, תארי לך שאת לא יודעת כמה כסף יש לך, מה את יכולה לעשות איתו, האם לקנות השנה מקרר, לא לקנות, האם לצמצם הוצאות, האם אפשר לנסוע לחול, אותו דבר המדינה, אי אפשר לנהל מדינה בלי תקציב, וזה קורה לנו שוב ושוב ושוב, מהר מאוד צריך תקציב מדינה וחוק הסדרים עם רפורמות, צריך לטפל במהירות בכישלון הגדול של הממשלה היוצאת תחום הדיור, שאגב גם ממשלות קודמות נכשלו, אולי קצת פחות משה כחלון, אבל בסך הכל הממשלות נכשלו בנושא הזה, חייבים תוכנית דיור, צריכים להיאבק בהתייקרויות, אם כי פה ישראל מצטיינת, משום שאצלנו האינפלציה היא פחות מ5%, בעולם היא בערך 10%, ואנחנו דווקא פה במצב די טוב, גם הצמיחה די גבוהה, צריך לנסות ולנווט את המשק למקומות הנכונים, ואני אומר שוב, קודם כל תקציב וחוק הסדרים.
גד ליאור, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק פוליטי נוסף שלנו על הקרב על רפורמות במערכת המשפט. חפשו את הפרק לתקן את מערכת המשפט, למה מתכוונים הפוליטיקאים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.